נדבר בעזרת השם על מחייה סמוליק. העבודה של מחייה סמוליק זה בשבת זוכר, זה חזל קבעו באמת את הזמן הזה של גם שבת זוכר וגם כוספתי לוח שילישים ולא יריבים, יש גם בפורים עצמו, גם עניין של מחייה סמוליק, וכן, היום יהיו אלה נזכורים ונעשים, זאת אומרת יש זכירה לפני עשייה, שלא יהיה עשייה קודמת לזכירה, אז יש זכירה ועשייה, וכמו שהגמרא אומרת במגילה ונפסק להלוכה, התז המפורסם, שיש נזכורים ונעשים, יש זכירה ועשייה, וזה נעשה על ידי מחייה סמוליק. למעשה המצווה של מחייה סמוליק וזכירה סמייסה המוליק ואיבוסו ישמרו נצח ולהחיות את השנאה בליבנו, זה עד כמה זה נוגע למעשה, זה בעיקרון תלוי מאוד במחלוקת הפוסקים. אני מאמין שהדברים ידועים פה לישו ובסנהדרין ודאי על כל הסוגיה הזאת. הרמב״ם שאומר שגם בעמולק יש דין של קורוס אלה לשולוים, שיטה ססמג שבכלל אין דין של מחייה סמוליק עד ביאס המושיח, והויו בהוניח השם אלוהיכו לחומי כל אויביך מסביב תמחה זכר עמולק. אבל יש לנו בכל זאת את המצווה הזאת, למרות שלפי הסמג לדוגמה, כן, זה בכלל לא נוגע למעשה משום כיוון. אין שום קיום של מחייה סמוליק, או הגוס מיימני מביא את זה. הגוס מיימני מביא את זה, והרדווז, גם כן שם על הרמב״ם מביאים את זה. והרדווז גם נכנס לדון שם בהגדרה של מה היה בשאול. אתה רואה אצל שאול שהיה לו ציווי ללכת להרוג את המולק, אז לא משהו, זה היה אירוע שור. והוראי מזה שהיה שם גם דין להרוג המשויר עד צה, מגומול עד חמויר, את כל הדין של הריגת הבהמות, שאין דין כזה במחייה סמוליק רגילה של להרוג את הבהמות. אז היה דין מיוחד באמת בסיפור הזה של שאול, וזה יוצא דופן, אבל בעיקרון לשיטה ססמג, המצווה של מחייה סמוליק לא קיימת בזמננו בכלל, עד ביאס המשיח, עד הזמן שבהויו בהוניח השם ולקחו לכו. אבל הקריאה, כמו שמבואר בראשונים, קיימת גם היום. הזיכרון, הזוכר הזה שרוצה לך המולק, זה קיים לאורך כל הדורות. ואם זה כשיטה סורוש, שזה דין קריאה בספר תוירה פעם בשנה, וזה לא מספיק שזה יהיה בפרשס כיסאיצי, כן, שקוראים בספר תוירה לקריאה מיוחדת, וכמו שחזל הגדירו בנזכורים ונעשים, שזה זכירה של ימי חייס המולק, ואז יש לך את פורים. זאת אומרת, יש פה נקודה של המולק. וכמו שמוסברים הדברים, בזוהר הקודש, ועוד, המולק הוא לא רק שם של עם מסוים, קבוצת אנשים מסוימת או גזע מסוים שמדור לדור, אלא הרבה יותר מזה. א', גם הפויסקים, יש את הגישה הזאת שהמולק הוא לא עם מסוים, אלא גם כל מי שיצטרף לעם הזה ולעשות צורס לעם ישראל. יש גם הגדרה כזאת, נראה יצא לבלוז'ינר, אני לא זוכר בדיוק שהוא הגדיר שהצר של רוסיה הוא המולק. עכשיו, לא בגלל שהוא מגזע המולק פיזית, ביולוגית, אלא פשוט כי מי שעושה צרות לעם ישראל מוגדר כהמולק. זאת אומרת, המולק זה לא, אפילו לא הגדרה של לאום מסוים, אומה מסוימת. זה הגדרה של מי שעושה רע לעם ישראל. ומדובר פה על רע בצורה מוחלטת, כן? זה לא כל מי שעשה אי פעם קצת רע, אלא רע בצורה מוחלטת. יש ביטוי כזה מהחפץ חיים, רבי חובה וסרמן מביא את זה, שיכול להיות אפילו יהודים, רחמנא ליצלן, שהם מזרע המולק. ככה הוא אמר, שלראש הווסקציה, אלה שבאמת רדפו את הדת בצורה קיצונית מאוד, שהם מזרע המולק. עכשיו, ברור ששם כל לא הכוונה זרע המולק היא פשוטה, כי הם יהודים קשרים. זאת אומרת, ברור שהם יהודים. אבל יש להם את הדין המולק. זאת אומרת, המולק הוא בעצם הגדרה שתלויה באדם ולא בגזע שלו. זה לא לפי גזע ביולוגי שהוא צאצא של פלויני, אלא זה בעצם התנהגות של בן אדם. זה מה שמגדיר את המציאות של המולק, ובאמת, זו דוגמה קיצונית שיהודי יכול להיות המולק. אבל אני רוצה להמשיך מפה לשלב הבא. מה?
לא סתם לעשות
רע,
זה רק
מועד להם. כן, זה רע. בעצם מדובר פה על רע מוחלט, ופה אנחנו צריכים להגיע להגדרה של הדברים. למה זה מה שמאוד חשוב עבורנו, זה ההגדרה של המולק, כמו שמוגדר בזויר, ובאמת בספורים נכנסים לזה הרבה יותר, שההגדרה של המולק זה, איך יש לושן בזויר הקודש, המולק יושב בארץ הנגב, דו יצר בישה למקטרגה בליבד ברנש. בסדר, זה לשון הזו בפרש השלח. המולק יושב בארץ הנגב, זה בעצם המולק שיושב בלב של בן אדם. יצר בישה דמקטרגה בליבד ברנש. והיצר אורה שנמצא בלב של הבן אדם, שם בעצם יש את הכוח של המולק. זה עכשיו, הכוח של המולק פה, הוא צריך להסביר את זה קצת. זה לא רק בדרך רמז או בדרך דרוש, אלא יש פה באמת כוח אמיתי. בלושן חזל אנחנו מוצאים בברוכס, בגמור בברוכס דף י' ז' ובעוד מקומות, שיש סעיר שבו איסו ושיעבוד גולו יויס. נכון? הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות רצון, נכון? ומה מעכב? סוער שבו איסו ושיהיה בדגול יויס. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מן הידם ונוכל לעשות רצון איכו בלב אבשלים. הסוער שבו איסו ושיהיה בדגול יויס הם באמת קשורים אחד לשני. זאת אומרת, יש סוער שבו איסו. מה זה סוער שבו איסו? כמו שרשי על המקום מסביר, היצרור שבליבנו שמחמיצנו. היצרור יש בלב של האדם, ויש את השיעה בודגלויויס. שיעה בודגלויויס נמצא עד כמה שהסוער שבו איסו נמצא. זה לא, וגם, זה הולך גם לצד ההפוך. כמה שיש שיעה בודגלויויס בעולם, יש גם סוער שבו איסו. זה לא? ומי שמדבר על זה ברחבה, זה רב צודק, בהרבה מקומות חוזר על היסוד הזה, זה אחד היסודות הגדולים אצלו, ולכן כל פעם כשאדם מוחק מתוך עצמו את הסעיר שבו איסו, ממילא נופל השיבוד גוליויס, הוא מסביר את זה לגבי מצרים, שמצרים הכוח שלהם זה כוח המים, כוח הטייבה, וכמה שאנחנו מכניסים את הטייבה לחמידו דוי רייסה, וחדווס דוי רייסה, וחשקס התאירה, אז ממילא נופל התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, כן, שהוא יונק מהמים, הוא נופל, והדוגו, הדגים פה, דגים שם, יש לו, באמת, אצל רב צודק זה יסוד גדול וחוזר על עצמו בכל מקום, וגם המולק, כמה שאנחנו מתחילים עם היש השם בקרבנו עם אוין, עם המקום הזה של הספק, ולמי זה, בלשוינס חזל מצאנו שלוש סיבות למה המולק מגיע. הגמור בשבס קוף יודחס, הגמור אומרת, ילמור לי שומרו ישראל, שבס אחס, לא יהיו צר ומסטין שולט בהם, שנאמר, והיום השביעי יוצאו מן העם ללקוית ולא ימצאו, כן? שהיה חילול שבס, שיצאו ממקומם, למרות הציווי של הגי יצא איש ממקומים, מה?
בשלב
אחד
אתה מכיר
שם? תלוי לפי איזה מדרש. יש מדרש שאומר שלמוד שם עושה שתי שבס עשרים, מיד נגולים. אבל שם, הגמור בשבס כבודכה, זאת אומרת שאפילו שבס אחת לא, כי והיום השביעי יוצא מן העם ללקוית, ויום מולק. זאת אומרת, העונש על חילול שבס היה ויום מולק. זה הגמור בשבס כבודכה. יש לך את המחילתה, מה שרשי מביא. נכון? שהיש השם בקרבנו עם העין, ויבוא ימולק. עכשיו, זה מעניין כי זה כפול. זאת אומרת, הכוח של המולק זה הספק הזה של היש השם בקרבנו עם העין. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? ואולי לא, ואולי הוא זונח אותנו. המקום הזה של הספק זה הכוח של המולק. אבל כשמתעורר אצלנו הספק הזה בלב, המולק מקבל, המולק החיצוני, הפיזי, האומה הזאת מקבלת את הכוח שלה, ואז היא בעצם סוג של רמקול, היא מגבירה את הספק הזה שנמצא בתוכנו ובאה להילחם עם כל הכוח, ומה? הוא לוקח את האורלויס, זורק אותם כלפי מעלה ואומר באי לחופצתו, ובעצם מכריז שעם ישראל הם לא שמורים, הם לא קדושים, הם לא טהורים. נכון שהם עשו בריס מלפיזי, אבל הם לא נמצאים במצב שיהודי שחי בבריס עם הקדוש ברוך הוא אמור לחיות. הם לוקחים את הספק הזה שנמצא אצלנו ומגבירים אותו. כן? זאת אומרת, יש פה מלחמה שהיא כל הזמן משולבת. סוער שבו איסו ושיבוד גוליויס. זה גשמי שהוא רוחני, שהוא רוחני שהוא גשמי, וזה כל הזמן עובד. דרך אגב, הדברים גם מבוארים. בדברי הנביאים הם מבוארים בצורה מאוד ברורה. רק, אני רוצה רק להשלים שנייה את הדבר השלישי, שזה גם מצאנו בחז"ל. רפידים, שרופו ידיה מן התירה, מיד ויובי המולק. זאת אומרת שיש פה ריפיין ידיים מן התירה, היש השם בקרבנו עם עוין, ושחילול שבס. זה שלושת הדברים. לא רוצה, יש באמת מאמר להסביר ששלושת הדברים שורשם אחד, שזה בעצם החיבור לדברים, הדעס, שזה החיבור לדברים, שזה שבס, זה לא דעס, כי אני השם מקדיש לכם, שזה לחבר, כמו שדיברנו שבוע שעבר, על העניין של שבס, זה הרוצן שמחבר את הימי המייסה, ואותו דבר זה היש השם מקרבנו, להרגיש את הקשר עם הקדיש ברוך הוא, וגם רופי ידי מן התירה, שנובע מזה שאין חיבור, אבל אדם לא מחובר למה שהוא עושה, הוא עושה את זה, אבל רק מן הסוף ולחוץ, רק חיצוני. מילה זה מגיע ממקום אחר. מילה זה מגיע ממקום...
פריט
ודאס. יכול להיות, כן. אבל לא, הגילוי שבפריה. אבל שערי נועה. אבל יסוד הדברים שהם נלחמים במילה זה להוכיח שעם ישראל לא קדושים. יש יסוד גדול שנמצא במדרש. המדרש אומר שיוסף יורד למצרים, סורו יורד למצרים, ונשמרו מן הארץ, ונקראו כל בני ישראל שמורויס בזכותו. עם ישראל, בנות ישראל נקראו שמורות בזכות סורו. יוסף יורד למצרים וגודר עצמי מן הערבה ונקראו כל ישראל שמורים בזכוסי. בני יעקב ויוסף סלו. עם ישראל נקראים בני יוסף. עם ישראל מיוחסים ליוסף הצדיק. הם לא כולם צאצאים של יוסף, אבל יש להם את הכוח הזה שיוסף היה הראשון לרדת למצרים, הוא העמיד את עצמו כשומר, ולכן עם ישראל הם שמורים. זאת אומרת, הכלל של ישראל, הצורה של עם ישראל זה צורה שמורה. קדושה. פרוטים? בסדר, זה פרט, זה יוצא מן הכלל. והוא לא מלמד על הכלל כולו, וגם הכלל הזה עד שיחזירנו הכוסף לכלולי בפירוש, כן? הוא גם יחזור, אז פה יש מקום לתשובה, כי הכלל נשאר צורו שלמה. וממילא כל דבר שהוא יוצא מן הכלל, הוא פרט שיוצא מן הכלל, הוא רק זמני. הוא רק על, כמו שזה נקרא, על הגוון, הוא רק על הלבוש. הוא לא בצורה העצמית של הדבר. בסדר? זה רק מקרים, וזה לא בעצם. נושא קצת רחב, אני לא ניכנס אליו עכשיו, אבל זה הנקודה. המולק בא וטוען, הוא לוקח אורליס, זה זורי כמו כפי מלו, והוא בא ואומר, לא נכון. אתה לוקח, יש פה יותר מדי עצים, כבר אין יער. זאת אומרת, יותר מדי עצים נכתבו פה. הוא בא וטוען, מה פתאום? עם ישראל הם לא שמורים. היה יוסף שהיה שמור, אבל אין שום שייכס, ואין עם ישראל ליוסף הצדיק. כבר היה, פעם היו צדיקים, אולי, אבל זה לא היום. אתה לא קשור לזה. המולק בעצם גם מגדיר כל אחד ואחד בפני עצמו. ועוד פעם, זה גם העניין של דאס. דאס זה בעצם מה שמחבר גם את כל הדברים ביחד. נותן חיבור. יש... טוב, אני לא רוצה להיכנס באמת יותר מדי, אנחנו קצת נסחפים, אבל יש שם את המלחמה של המולק נגד יוסף, לכן הסטונוי של איסוף, סטונוי של איסוף זה גם יוסף הצדיק, שהוא יש לו את הכוח להפך, לאחד את כל עם ישראל ביחד, ולהראות שהם כן קדושים וכן שמורים, ולא כמו שהמולק רוצה להוכיח באור שהוא זורק, אבל זה נקודה נפרדת. מה שחשוב, אני רוצה עוד כמה שלבים לפני כן, פשוט ההגדרה הפשוטה של הדברים. יש פה יצרבישה דמקת רגבלי בדברנש, והביטוי החיצוני זה האומות שנלחמים איתנו. הדברים מבוארים ביחזקאל, בפרק חוף ג' שהנובי מתאר שם, אכפת לך להביא? אני אקריא את זה בפנים. הנובי מתאר שם את שתי שלבים. הביטויים שהוא משתמש בהם די מוכרים מהכינס, אוהולו ואוהוליבו. כן, אוהוליבו. זה ירושלים, שאוהולי בו, האוהל שלי ביסמי קדוש נמצא בירושלים, ויש את האולו, שזה הם שוים רואים. אז הוא אומר, ואי דבר השם אליי למור, בן אדום, שתיים נושים בנו יזעי מחס היו, ותזננו במצרים בנעוריהן זנו, שום אמוי אחושת דיהן ושום איסוד דדי בסוליהן, ושמויסון, יש שתיים, שתי הבנות האלה, זה אוהולו הגדולו, ואוהוליבו אחויסו. ותהיין עולי, ותהילד בבונים ובנויס, ושמויסון, שוימרוין, אוהולו, וירושלים, אוהוליבו. בסדר, יש את אוהולו ואוהוליבו, שזה שתי, כאילו שתי נשים שהיו, שייכות לשם יזבורך. ותיזן אוהולו תחתוי. ואז אוהולו מתחילה לזנות, ותעגב עד על מאהבהו, אל אשור כרויבים. היא עוגבת, היא מסתכלת, היא פוזלת החוצה, על מי? אל אשור. על מאהבהו, מי המאהבהו של אוהולו? אשור. הם קרובים, הם לא רחוקים, איפה אשור נמצאים? גיאוגרפית, בסוריה, ושוימרוין, כן, שוימרוין, שזה ממלכת הסרס השבוטים, שלטו על עבר הירדן המזרחי, ועל כל האזור בעצם, עד סוריה, ולכן הם היו קרובים לאשור, והם פשוט, ואתה אגב על מאהבהו, מתגעגעים אליהם, מתאווה אליהם, ואתה אגב זה להתאבות, היא מתאווה אליהם, אל אשור קרובים, והם רצו להיות קרובים אליהם, ומנחם בן גדי, שהיה אז מלך, פונה אליהם לעזרה, שהם יחזיקו בידו את הממלכה, והנובי ממשיל את זה לאיש אומן האפס. למה? כי אם היו סומכים על הקדוש ברוך הוא ועובדים את הקדוש ברוך הוא, לא היו צריכים לפנות למלכי אשור. אבל פה מתחיל, איך הוא מגדיר את זה? לבושי סחיילס, כלומר, האשורים, סגנון לבוש שלהם היו לבושי תחלת, שזה היה דבר מאוד יקר באותו זמן, פחות וסגנים, שהיה עדיין צבעים טבעיים ולא צבעים כימיים שמוצאו בגרמניה לפני מערך 100 שנה, אז באמת כל אדם שלבש צבע זה היה מראה על יוקרה, כי המחירים היו פשוט מאות אלפי דולרים, זה לא היה בערכים של היום. כולם היו לובשים, הלבוש הרגיל היה מאוד 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 פשוט, טבעי, בלי שום צבע שהוא. צבעים היו מוצר מאוד מאוד יקר. אז לא, לכן הלבוש התחילס, זאת אומרת, אצלנו, בסדר, אז הם לובשים צבע כזה, צבע כזה. בסדר, גם פה לובשים צבעוני, כן, לובשים צבע כזה. לא, שם היה משהו שכאילו, זה היה יקר, זה היה... הם נסעו בלמבורגיני. בסדר, זה לבוש התחילס. היה פה משהו שהסתכלו עליו והריצו אותו. פחוי סוסגונים, בחורי חמד. בחורי חמד, ההסתכלות על אשור, כולם פרושים, רוכבי סוסים. לא שלא היו עובדי פח הזבל, אבל זה כמו שהיום אנשים מסתכלים, אמריקה. לא, באמריקה גם יש עובדי פח הזבל, ואנגלית זו בכלל לא שפה יוקרתית. גם אנשים שעובדים בביוב מדברים באנגלית. כן, זה לא זה. אבל יש איזה משהו, בפרט פה בארץ, שכאילו, וואו, נו אז. אז מה? לא, אבל יש איזה, זה בחורי חמד, פרושים, רוכבי סוסים. כמה פרשים רוכבי סוסים היה באשור? 100% מהאשורים. ממש לא. לא, אבל זה התדמית. זה התדמית. זה מי ששמו בפרסומת. הפרושים רוכבי סוסים. ותיתן תזנוסהו עליה מבחר בני אשור כולם, ובכל אשר עוקבו בכל גילוליהם נטמעו. ובגלל שהשאיפה והציור והאימג' ששמו מול העיניים, שזה היה השיא, אז ממילא גם נטמעו בכל הגילולים שלהם. וסתז נוסעו ממצרים לא יעזובו, כי היסום שחבו בנוריו, ואימו ייסוד עדי בסולאו, וישפחו את הסנוסם עליו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה אומר הנובי על זה? לכן נשאתיו ביד מאהביו, ביד בני אשור אשר הוגבו עליהם, הימו גילו ערבוסו. בונהו ובנויסהו לקחו, ואויסו בחרב הרגו, והתאישים לנושים ושפוטים עשו בו. זאת אומרת, דווקא מי שאתה נותן לו את הכוח, כשאנחנו מעריצים אותם, וזה לא מתחיל בלעשות את האווירס שלהם, זה מתחיל בלהעריך אותם, בלהריץ אותם, בלהריץ את צורת הלבוש שלהם, בלהריץ את הצורה שהם, בוא נקרא לזה, מצטלמים, בסדר? זה לא שהם חיים כל היום על הסוס, האשורים, פורשים רכבי סוסים, אלא זה הצורה שהם נתפסים בהרצה הזאת, על איך שהם מסתרגים וכו' וכו' וכו'. אני חוכם מבין ודייטה, מבין מה הפסוקים האלה אומרים, וממילא, ותיתן תזנוסו עליהם, שמים את זה במרכז החיים, וממילא, וכל אשר הגבוה, ממילא כבר נטמעים בכל הגילולים שלהם. והעונש הוא לוחי נסתיו ביד מאהביו. מה שאתה אוהב שם טיפול. דרך אגב, הפוסק ממשיך. ותירא חויסו ליבו, ותשחיס אגבוסו ממנו, ותזנוסו מזנויה חויסו, אל בני אשור או גובו. גם אל בני אשור, כן. פח חויסו, סגונים קרויבים, לבושי מכלויל, פורושים, רכבי סוסים, בחורי חמת כולם, ואירה כי נטמע דרך אחד לשתיהן. זאת אומרת, גם אוהליבו, גם ממלכת יהודו, שהאוהליבו, גם היא רואה את היופי בכל ה... דרכים האלה של הגויים, והטויסף אל תזנוסאו, והטירה אנשי מחוקה על הקיר, זאת אומרת, יש כמו עשו על הקיר בשישר, בשעבה, עשו ציורים, הפרסומות של אז, בקיצור, וזה היה מה הם עשו על הקיר, צלמי חסדים חקוקים בשושר, צורות של קסדים. עכשיו, פה זה גם את הערך, הקסדים האלה נראו, זה היה כל כך יפה, חגורי איזוהר במוסניהם, סרוכי תבולים בראשיהם, כן, עם אזור כזה, כמו שהקסדים היו לבשים אז, עם הראשיהם היה להם את המצנפת, שזה היה נוזל ככה הצידה. כן, זה, כאילו, זה היה היופי שהראו אז בציורי ששר על הקיר. כן, היום קל לצחוק, אבל היום יש את הדברים של היום, שהם הצורה שזה נוזל הצידה, כאילו, הסרוכי תבולים בראשיהם, שהמצנפת ככה, השאריות, איך שמים את השאריות של המצנפת. ומראי שלישים כולם, עוד פעם, גם פה, מראי שלישים כולם, כל קסדים, דוגמנים. כל קסדים, זה קסדים. מרי שולישים כולם. דמוז בני ובל, קסדים ארץ מוילדתום. הם קסדים מקסדימלנד. כולם מארץ מוילדתום. נראים קסדים מקסדים, ממש אמיתי לגמרי. ואתה אגבוה עליהם למראי עיניו. שמה זה מתחיל. ואתה אגבוה עליהם למראי עיניו. רואים את זה, מעריצים את זה, מעריכים את זה. זה היופי, וזה הדוגמה, וככה צריך להיראות. וזה, הוא נראה כמו חתן. לא, זה נראה ככה. פשוט נהיה, זה עיוות שמתחיל בצורת החשיבה, לא יודע, יש בזה איסור? יש את איבש שולחן ערוך שכתב שזה אסור? לא יודע, זה אסור. אבל זה נהיה תדמית. דרך אגב, המשך חוכמו, בלשון הנפלאה שלו, בפרשת בחוקו ישי, מגדיר את כל הסיפור הזה על גרמניה, של זמנו. אומר באותה צורה, אומר, באו אנשים ששמו את גרמניה זו ירושלים. הייתה הערצה. הערצה אמיתית לגרמניה, כמו שהפוסק מגדיר את זה עוד פעם, הפוסק מגדיר את זה פה בחדות ובלשון הקדושה של הנביאים, שזה משהו שהוא הרבה מעבר. כן, אבל משכוחנו בלשון שלו, מגדיר את זה, את השאיפה ואת הרצון להיות כמו הגרמנים. ויבואו, ותשתח מלוך, אם עליהם כסדים, או יוצרים איתם קשר, רוצים להיות כמוהם, לדבר כמוהם, ויבואו אלו בני בו ולמשכב דוידים, ויתמו איסו בסזנוסם, ותיתמו בום, ותיקה נפשו מהם. אתה רוצה לאכול את זה? תאכל עד שתחנק. ותיתמו בום, היא רוצה שהם יתמאו אותה. אבל כשמתחילים לתמא אותה זה כבר נהיה יותר מדי, עד שוותי כנף שומעים, ותי גלת זנוסאו, ותי גלס ערבוסו, ותי כנף שמי עולהו, כאשר נוקו נף שמי על החויסו, ותרבס תזנוסאו, לסגרס עם אינו רע, שזה מסברת מצרים, הכל שבור אמן לזכור לך כל, ותה כבר על פילגשיים, אשר בשר חמירים בשרום, וזרמה סוסים זרמוסום, ותפקדי יזים עשו נעורייך, ועשיס ממצרים תדייך למען שדי נעורייך, כאילו הכל שבור הוא זוכר את כל הדברים הרעים שעשו, זאת אומרת, עם ישראל מחליפים, זה בהתחלה מצרים, אחר כך עוברים לאשור, משם ממשיכים לבוא, אבל לוחינו עליבו, כה יאמר השם אלוהים, הנני מאיר אס מאהבייך עולייך, אס מאהבייך עולייך, איס אשר נוקעו נפשייך מהם, ואביסים עולייך מסביב. ופה יש איזה, לא יודע איך להגדיר את זה על פוסוק, אבל סוג של ציניות כזאת. בני ובל וכל קסדים, פקויד ושויה וקויה, וואו, איזה שמות יפים יש להם. כל מה שהתגעגעת אליהם, כל מה שהתגעגעת אליהם, כן? כל השמות הגרמניים היפים האלה, שאנשים רצו לקרוא לילדים שלהם בשמות האלה, כל מה שהתגעגעו, והם הגיעו עם העיניים בצבע הזה, ועם ההופעה שלהם, ועם הקשיחות, וכל מה שחשבת שהוא יפה בגרמנים, עם זה הם יבואו, עם זה הם ינהלו את מחנות ההשמדה. עם כל היופי הזה, מה שהגדרת עד היום כיופי, עם פקויד ושויה וקויה, כל בני אשו אויסון, בחורי חמד, פחוי סוסגונים, כולם, שלישים וקרויים, רכבי סוסים כולם, ובואו עלייך, אויצן רכב וגלגל וקהל עמים, צינור מגעים וקויבה, יושימו עלייך סביב, ונוסעתי לפני המשפט ושפוטך במשפטיהם, ונוסעתי כנוסי בוך ועשו איזוך בחימו אפך ואוזנייך יסירו, ואחריסך בחרב טיפו אל הימו בונייך ונויסייך ייקוחו, ואחריסך תאוכל כואש, תאכל בואש, ואפשיתו חסגודייך ולא קוגלי תפארתך. טוב, אני... הוא ממשיך, הנובי ממשיך ומתאר בדיוק איך שכל אלה, שכמה התגעגעת אליהם וכמה החשבת אותם, הם אלה שהתעללו בך. והאמת היא, כמו הפסוקים האלה ביחס כאל, די ללמוד את זה בפנים, עם מלבים, עם רדק נורמלי, לא ככה ציטוטים בלי, כמעט בלי מפורשים. זאת אומרת, למדתי לפני כן את המפורשים, לא לומדים תנ"ך בלי מפורשים, אבל באמת, מי שרוצה ללמוד את זה, יש פה הרבה גם מה ללמוד, נבוא שאני צריך לדוי רייס. נכתבו, והאמת היא שרואים לכל אורך הדורות זה היה ככה. מתי שהיה לנו איזה תקווה או איזה ראייה או איזה הסתכלות, משם הגיעה הצרה. מירושלים, מברלין ששמו אותה כירושלים, כמו ראשון לנו משכוח, מוטצה רוח, סועה וסער, והיא כובשת את כל העולם. וכשאנחנו מדברים גם, בעצם אני רוצה להוציא מכל הפרק הזה יסוד אחד, שעור שבו איסו ושיבוד גולו יויס. מאיפה אשו באים לרדות בנו, לרצוח אותנו ולעשות לנו את כל מה שהם עשו? מאיפה קסדים מקבלים את הכוח? ואותו דבר גם במשך הדורות הלאה. מאיפה זה מגיע? הנובי אומר את זה בצורה ברורה. מזה שבתא הגבוה עליהם למער עיניו, הסוער שבאיסטו שמתחיל, סוער שבליבנו המחמיצנו, ואז מגיע הכוח של שיבוד גולו יויס. אותו דבר, היסוד הזה, הוא באותו דבר גם במצרים, באמולק. אמולק זה אותו סיפור. היסודות של המולק מתחילים ביצר בישה דמקטרי גבלי בדברנש. מתחיל אצלנו בלב. כשמתחיל אצלנו בלב, יש השם בקרבנו, אימוין, ויובוי המולק. כשיש אצלנו את הרפידים, רופו ידיה מן התירה, ויובוי המולק. אז זאת אומרת, מה זה הכוחות האלה? זה כוחות המלכיים. אבל כשיש סעיר שבו איסו אצלנו, כשאנחנו פתאום מוצא חן בעינינו הרעיון של המולק, זה נשמע די טוב הרפידים. רפיון ידיים זה משהו, זה לא רק רפיון חיצוני. זה עייפות כזאת, זה עצבות פנימית, זה ייאוש כזה ששולט בבן אדם ומביא אותו לרפיון ידיים. לחוסר פעילות בעצלתיים ממח המקורה ובשפלוס ידיים ידלויפה בויס. אז ממילא המולק מקבל, זה היניקה שלו, כן? עוד פעם, בשפה של יותר קבולה זה נקרא יניקה שלו, אבל בשפה של הנובי, לזה אתה מתגעגע, אז תקבל את זה ביותר מדי ותראה שזה בכלל לא טעים. ולכן כשאנחנו באים להילחם עם המולק, והמלחמה הפיזית עם המולק לשיטת הצמג תתקיים רק באחיס היום, אם ואויו באונייך אחרי ביאס המושיח, אבל הקריאה והמלחמה הפנימית שלנו עם המולק הפנימי שנמצא בלב, שזה בעצם הכוח של המולק גם בחיצוניות, זה קיים לכל אורך הדרך, וזה התפקיד שלנו. האמת היא שיש המון, כל זה בעצם סוג של הקדומה, בכלל, למה אנחנו מדברים בכלל על מחייה סמולק? לכל יראה, הדיבור על מחייה סמולק היה צריך להיות, יאללה, ככה, רווה, יורים, דורכים, מחסניות, אבל מה, הנקודה היא שבעצם המלחמה עם המולק, נכון שיש לה גם צורה חיצונית, מחויבת על פי הלוך, הצורה החיצונית הזאת. אבל יש גם את הצורה, עיקר העבודה שלנו זה הצורה הפנימית, שזה נותן את הכוח להמולק, וזה המלחמה בהמולק. יש בלבול מסוים, שהוא קיים מאוד חזק בהמולק, והראשים מדבר על זה בכמה שיחות בימולי פיטי לוסכו, מה שנתפס ביום בפורים, זה שתי השיחות הראשונות, מטוב שינה מתחס, מתפרשת הצו, מקיצר, כמה שיחות על העניין הזה, טוב שינה מתחס, למתס, על הנקודה הזאת של המולק, ואני, קשה לי כעת, אני פשוט אקח יותר מדי זמן, זה האמת, ללמוד את זה בפנים וכל הפרט, כי יש בו הרבה דיוקים והרבה דברים יפים, אבל אני אנסה להוציא נקודה אחת שיכולה להיות קשורה למה שדיברנו עכשיו. חייבים להגדיר מה זה רע ומה זה טוב. זה נקודה שבעבר זה היה יותר פשוט לאנשים, היום זה קצת יותר קשה לנו. אני מדבר בסגנון שאנחנו לא מדברים בדרך כלל, אבל פשוט צריך לדעת את זה, נראה לי שזה יותר קל ככה. יש משהו היום באוויר של העולם שנקרא פוסט-מודרניזם. לא יודע אם המילה מוכרת, גם אם לא, הרעיון ודאי מוכר. כאילו, היה עולם מודרני, היה עולם ימי הביניים, הזמנים של החושך, כמו שקוראים לזה באנגלית, ודורות של החושך, והיום יש עולם, היה אחר כך עולם מודרני. העולם המודרני בעצם שבר את כל המוסכמות שהיו קיימות בזמני הביניים, ששם כאילו כולם האמינו לאריסטו, והאמינו למה שכתוב, והאמינו לדוגמה שאמר אותה אפיפיור או מה שלא יהיה, הוא קבע את העובדות, ובאמת באותם שנים האסלאם היה מתקדם הרבה יותר מדעית מאשר כל העולם הנוצרי, כי באסלאם לא היה את הדוגמה הזאת, את הסגירת ראש של האפיפיור וכל החברה האלה, שהיה אסור אפילו לחשוב. ולכן באמת הם פיתחו אז את האלגברה, פיתחו הרבה דברים המוסלמים באותה תקופה, גם רפואה, הרבה נושאים, הם היה להם הרבה דברים יפים. ומה שקרה שבשלב מסוים הגיע העולם המודרני, זה התחיל עם גלילאו גלילי, קופרניקוס ואחרים שם, שבעצם כפרו בכל המוסכמות הקיימות, והחליטו שגם אם אריסטו אמר ברוב חוכמתו שלזבוב אמור להיות שש רגליים, בוא, ואם אני תפסתי זבוב וספרתי לו את הרגליים, והתברר שזה רק חמש, אז כנראה שהזבוב הזה מעוות. כי לזבוב מושלם אמור להיות כמו בספר של אריסטו, שש רגליים. כן, כאילו, התפיסה, אולי זה משל גס, אבל התפיסה הייתה שכאילו מה שנאמר זה מה שקדוש. ואז התחילו אנשים לבדוק פשוט את המציאות, ומתוך המציאות לבנות את התיאוריות, ולא את התיאוריות שאריסטו ברוב חוכמתו קבע. עוד פעם, אריסטו לא הופרך לגמרי, ודאי שלא בדברים ש... בידיעות שלו על חוכמות הטבע, כן, התברר שהדברים שלו לא נכונים. אבל בדברים של חוכמה, בדברים של שכל, הוא עדיין שולט בעולם. ובכל העולם. הוא עדיין שולט. התפיסה שלו בפילוסופיה עדיין שולטת. אז פשוט צריך להבדיל בין הדברים. עכשיו, ולמה זה? במחקרים, הוא היה מוגבל במחקרים שלו, אבל מרוב חוכמתו, אז אנשים פשוט התבטלו עליו לדורות. ואז בתקופה המודרנית התחילו לכפור במוסכמות, כן? התחילו לכפור בדברים שהוסכמו על דעת בני אדם, ולבדוק כל דבר מהשורש. והדבר הזה הביא גייבה מאוד מאוד חזקה. שאנחנו יודעים ואנחנו בודקים ואנחנו פעם היו פרימיטיביים ופנאטים ולא הבינו, ואנחנו היום חוקרים ויודעים ומבינים. כך נוצר העולם המודרני. עכשיו, התהליך הזה קרה, עבר על העולם כמה מאות שנים של תפיסה מודרנית, ועם הזמן זה הגיע עד למקום שפשוט המודרניות עברה את הגבול, ומרוב כפירה אנשים כבר כפרו בכל דבר בעולם. זאת אומרת, בהתחלה נשברו רק דברים שהם היו שקרים מובהקים. ואז התחילו להישבר גם אמיתות מסוימות. למשל, לא יודע, אין לי כרגע דוגמאות, כי רוב הדברים שלהם גם נכנסים לדברים שהם לא שייכים לביס מדרש. אבל הדברים הקיצוניים שלהם על צורה של משפחה וצורה... מה?
העולם הוא
חלום. כן, טוב, זה כבר קיצוני עוד יותר. אבל באמת הגיע המצב שבאמת, עד שהגיע המצב של הפוסט-מודרני. והפוסט-מודרני בעצם בא ואומר שאין אמת. אין שום דבר מוחלט, אין שום דבר אמיתי, אין שום דבר מחייב. רק יש המון תפיסות בעולם, אתה חושב ככה, אני חושב ככה, כל אחד יחשוב איך שנוח לו, ואיך שמשתלם לזה נשמע, יכול להיות די נחמד, זה יכול למנוע בעיות. הבעיה היא שזה לא מונע בעיות. זה, בעיקרון מי שעוקב אחרי איך זה הגיע בעולם, זה הגיע כתוצאה מסוג של ייאוש. היה בעולם, רוב המלחמות בשנים הראשונות של ההיסטוריה היו מלחמות דת, על רקע דתי. הנוצרים מלחמו במוסלמים, ג'יהאד, או מסעי צלב, הם מלחמות על רקע דתי. ומה שקרה זה שבמאה השנים האחרונות, או קצת יותר, הפסיקו כבר המלחמות על רקע דתי, ואז אנשים חשבו שיופי, מעכשיו כבר לא יהיה מלחמות בעולם, העולם יהיה טוב יותר, כי אנשים עזבו את הדת, אז לא יהיה מלחמות, כי עד היום גם מלחמות היו על רקע דתי. ואז התברר שהגיעו המלחמות הקשות והנוראיות ביותר בהיסטוריה. מלחמת העולם הראשונה, וההמשך של מלחמת העולם השנייה, שבעצם היו רצף אחד עם הפסקה של 19 שנה, שמלחמה שהעולם מעולם לא ראה. זאת אומרת, מעולם לא היה כזאת כמות של אכזריות, כזאת כמות של הרג משני הצדדים. בסדר? למרות שאין לא פייר ולא הוגן להשוות את שני הצדדים, אבל כן. היה הרג ורצח נוראים משני הצדדים, אם זה מה שהאמריקאים עשו ביפן, ואם זה מה שהנאצים כמובן עשו, ואם זה מה שהרוסים וכולי. כולם התנהגו כמו פראים וחיות, ואף אחד מהם לא הגיע מתוך תפיסה דתית. זאת אומרת, רוסיה הייתה אתאיסטית, קומוניסטית, והיטלר עם השמו היה אתאיסט, ויפן בכלל היו עובדי עבד אזורי, שהאמינו עדיין במלך שהוא צאצא של השמש וכל השטויות האלה, צאצא 127, דור 127 מהשמש וכולי. אבל בעצם באותה תקופה באמת זה לא הגיע, זאת לא הייתה מלחמה שישבה על רקע דתי, אלא ההפך, על רקע לא דתי בכלל, וזה הוכיח שה... ההפך, העזיבה של הדת לא הביאה שום בשורה בעניין הזה, שום שלום לעולם, אלא אם כבר החמירה את המצב עשרת מונים, וגרמה למלחמה עם מספרי הרוגים, מלחמת העולם הראשונה עם 10 מיליון הרוגים, ומלחמת העולם השנייה עם קרוב ל-70 מיליון הרוגים, במלחמה כולה, לא כולל ההרג של היהודים, זאת אומרת, כולל 6 מיליון בערך יהודים שנרצחו ברצחם, בשואה, אבל 70 מיליון סך הכל. זאת אומרת, מספרים מטורפים שלא קרו, לא במסעי הצלב ולא בג'יהאד, אף פעם לא הגיעו למספרים כאלה. ופה בעצם העולם החיצוני לנו, כן, לא העולם של הביזמדרש, הגיע לסוג של ייאוש. עם הדת לא הסתדרנו. עברנו לתאיזם, לכפירה, גם לא הסתדרנו. המודרניזציה לא הביאה לנו שום בשורה של שלום, של שלווה פנימית, של מנוחה פנימית, של שום דבר לא טוב. העולם לא נהיה טוב יותר. הוא נהיה מתוחכם יותר, טכנולוגי יותר, הוא מתקדם יותר, אבל לא טוב יותר. ואז נכנס מצב, מי אמר בכלל שיש טוב? אולי אין טוב. מאיפה זה מגיע? לא מאיזה החלטה מושכלת, אלא מייאוש. די, נמאס לי להילחם. לעולם, כן, לעולם שהגויים, העולם כולו, נמאס להילחם. וזה מאלה שיהיה ככה, שיהיה ככה, אין שום דבר, יכול לשתוק עם אחר נמות, כאילו, וזהו זה. עוד פעם, היו המון ניסיונות בדרך, אני לא נכנס כעת לפירוט היסטורי של התהליך, אבל התהליך הזה הוא ארוך ומורכב. למעשה, הקריסה הטוטלית של העולם הייתה בתוף שינון, כשהקומוניזם קרס סופית, והקומוניזם עדיין היה תקווה לאנושות. זאת אומרת, אנשים היו נגד, וחשבו שזה נאיבי, וזה לא נכון, ואין שם זכויות אדם, אבל עדיין קיוו שאולי יהיה פה משהו, הקומוניזם הרי בא ליצור את האדם החדש, או עולם החדש, ייצור, חשבו שאולי עוד ייפצה פה משהו טוב. למה זה לא קרה? ואז העולם פשוט מהשנה הזאת נכנס לסוג של ייאוש כזה. עכשיו, הייאוש הזה הוא שמה, לא בצדעין ובסמדרש, אבל זה מחלחל. זה מחלחל דרך ספרים, גם של סופרים חרדים, וגם דרך שירה ומוזיקה ואלף דברים ופרסומות. כל דברים אנחנו תכלס חיים בעולם, כמה שהבן אדם ננסה להיות שמור בישמדר שהוא חי בעולם, והתפיסות האלה מחלחלות פנימה, ומתחיל מצב כזה של ייאוש. עכשיו, הייאוש הזה בא לידי ביטוי גם, בסדר, זה הרב שלו וזה הרב שלי. כאילו, אין אמת אחת מחייבת. יש ככה, זה טוב, וגם זה טוב, וגם זה טוב. כאילו, זה לא טוב כי אני חושב שזה טוב, כי אני רואה בזה טוב, אלא כי משהו מה אני לכם. כי ממילא אין אמת. אם גם הרב שלי לא נכון, וגם הרב שלך לא נכון, אז למה שנריב? אז זה הרב שלך, זה הרב שלי, ונשאר פה. לפני, זאת אומרת, הנקודה הזאת שיכולה להישמע לנו כאילו איזה יופי ואיזה, זה לא יפה בכלל. זה מגיע ממצב שהאדם אין לו סיבה למות בשבילה, וכמו שאמר אחד מכך מהגויים, אם אין לך סיבה למות בשבילה, אין לך סיבה לחיות. זאת אומרת, בשביל מה אתה חי? מה המטרה שלך בחיים? אין שום דבר שאתה באמת מוכן להתמסר אליו. מגיע מהתפיסה הזאת, שהיא תפיסה מולקית. היש השם בקרבנו עם עוין, הוא תופס את המקום של הספק. הוא לא מאמין במשהו אחר, הוא מאמין, הוא ספק. עכשיו, מאיפה מגיע הספק הזה? אין לנו הרבה זמן, אבל אני אנסה לתמצת את זה ממש בקצרה. התפיסה הזאת של הספק והחוסר אמונה מגיע ממקום של ייאוש, שהייאוש לא נותן משמעות לשום דבר. אין משמעות לכלום. למה בן אדם מאמין? מה הנטייה הטבעית? אדם מחפש אמונה. למה האדם בדרך כלל מחפש אמונה? כי האדם מחפש משמעות. בסדר? האדם מחפש משמעות, והאמונה נותנת לו סוג של משמעות. אדם לא מוכן להניח שהוא סתם איזה אטום שמרחף בחלל, או איזה אבק גרגר חול שמרחף במדבר סערה. הוא לא מוכן להכיר בזה. הוא מתעקש שאם אני קיים בעולם, יש משמעות לקיום שלי. זה משהו מאוד מאוד בסיסי, מאוד עמוק בנפש של האדם, יש משמעות לקיום שלי. אם יש משמעות לקיום, אז דברים קורים פה לא במקרה, אלא במכוון. אם יש מכוון, יש מכוון, יש מכוון, יש בורא, יש בורא, יש לו מטרה, ושם בעצם נפתח הפתח לאמונה. אז הפתח לאמונה בעצם מתגלגל מהמקום הזה שבו האדם נותן משמעות לקיום של עצמו. הייאוש הנוראי ביותר זה כשאדם מתייאש מעצם הקיום שלו. כן, אני אטום שמרחף בחלל, גרגיר חול במדבר סער. זהו. ואז הכל אפשרי. ממילא, יש לי בעיה לייחס משמעות למשהו? אתה יכול לייחס משמעות, לא לייחס משמעות, בתנאי שזה לא יחייב. אחד הדברים המוזרים אצל המולק זה שמצד אחד הוא מוכן להאמין באסטרולוגיה ובפור, נכון? הוא עושה קוביות או מזלות או גורלות, אני לא בדיוק איך, יש כמה שיטות מה הוא עשה שם בדיוק, אבל הוא עשה שם איזה מזל, ובזה הוא מאמין. לפי החודשים, וואו, איזה יופי. תספר לו, נומרולוגיה, אסטרולוגיה, כל הזה ששמו להם את הלוגיה בטעות, הכל הוא יאמין, הכל בסדר. אבל אתה מדבר איתו על אמונה, לסדין, לסדיין, לסלום אחר, פה הוא אתאיסט גמור. דרך אגב, היטלר היה בדיוק אותו דבר. בדיוק הוא האמין בכוכב שלו, יש שיחה מפורסמת שלו שהוא מדבר עם מוסוליני, הוא מדבר איתו על זה שהכוכב שלו עכשיו עולה, וממש ככה. כשהוא באותו זמן הוא היה טאיסט, האמין בתיאוריות של דרווין על, על ההישרדות הטבעית וכל הדברים האלה ממש בצורה מובהקת, כמו שברור גם בספרים שלו. זאת אומרת, הבן אדם, הוא מצד אחד, רגע, אז הוא מאמין או לא מאמין? אתה טאיסט? אתה כופר? אתה לא מוכן לתת משמעות לדברים, אתה לא מוכן לקבל שום דבר, ואתה מייחס לכל דבר מקריות, אז למה לכוכבים אין מקריות? ולמה לצורות האלה של הכוכבים בשמיים, שעם המון המון דמיון, אולי יש שם אריה, או אין שם כלום, כן? תסתכל, תנסה לראות שם אריה. לא, המון המון, פתאום לזה הוא כן מאמין, לכל המזלות. כי זה לא מחייב. כי זאת לא משמעות מחייבת, אבל משמעות מחייבת הוא לא מוכן לתת לדברים. ופה מתחיל המקום של המוליק, הסופק הזה. ולכן אצלנו זה מאוד חשוב, טוב, אני רואה שאין מקום, נדבר על זה בעזרת השם גם בלי נדר, שבוע הבא, ניכנס לזה יותר לעומק. אבל להגדיר דברים בצורה חדה וברורה. לא לתת למקום הזה של הפוסט-מודרני הזה, שהוא נשמע מאוד קליל ונחמד, אבל הוא מאוד מיואש מהחיים. שבערך כן, לא. כל הסיפור עם שאול והמוליק, עוד פעם, אין לנו השגה בשאול ולא בעמוליק ונצטרך להרחיב בזה. אבל בסיפור של שאול ועמוליק, מרחם על אכזרים, סופו מתאכזר על רחמנים. למה? אם הוא מרחם, אפילו על אכזרים, הוא אמור עוד יותר לרחם על רחמנים, לא? לא. זה חוסר מוכנות להגדיר את הרע כרע מוחלט. כן, תראה, אני חושב שזה רע, אבל מנקודת המבט שלהם, זה יכול להיות שזה טוב להם, לכן הם עושים את זה. זאת אומרת, יש את הצד שלי, אבל יש גם את הצד שלהם. אלו, זה לא הצד שלך ולא הצד שלהם. יש אמת אבסולוטית, אמת מחייבת. אמת, לא אמיתות, אין דבר כזה אמיתות, יש אמת. והאמת הזאת היא מה שהציווי של השם יסבורך. ולכן אין מקום לביורב בנוחל, לעשות כל וחומר ולנסות להבין. אין פה, זה לא עניין של הבנה שלך והבנה שלהם, ומי אמר שאני צודק. יש פה אמת מחייבת. והמוליק, הכוח של המוליק הוא בספק הזה. טוב, אני מבין שהדברים לא מספיק ברורים, ובלי נדרים יהיה זמן נדבר על זה בעזר השם פעם נוספת.